הרב בני לאו.
פרק ל"ז מכניס אותנו לקובץ סיפורי יוסף. אנחנו מתחילים את הפרק הראשון שראשיתו בוישב, הרעיון הזה של וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. רש"י מיד מנפץ את השלווה, את הפסטורליה שבפסוק הזה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מכל סכסוכי המשפחה של ספר בראשית, שהם גדולים ורבים, בולט מאוד מאוד הסיפור הזה של יוסף ואחיו, עם הכאבים הנוראים, איך משפחה שעכשיו בשלה הזה וישב בארץ מגורי אביו, כאילו נגמר המסע של ה-20 שנות ריחוק, מגיע הביתה, רוצים לשבת, רוצים לספר סיפור של שלום ופסטורליה והרמוניה, פתאום הכל מתרסק, קנאה שעולה בעקבות חלומות מלאי שררה של יוסף, ואחים שבורחים מהאווירה המחניקה של האלימות הזאת, בורחים לראות את צאן אביהם רחוק רחוק בעמק דותן, ואז אבא שולח אותו, ראה את שלום אחיך. מה באמת חשב יעקב כששלח את בנו לתוך לוע האחים? למה הוא שלח אותו לשם? יבוא יום ויגיד יוסף לאחים שלו, לא אתם שלחתם אותי כי האלוהים שלחני. זאת תודעה גדולה, זאת תודעה היסטורית שמדברת על הסיבתיות שהקדוש ברוך הוא מגלגל את עולמו, שיש יד לבורא בכל דבר. אבל מה קורה כאן בחלום הקונקרטי, בחוויה הפרטית של מפגש יעקב יוסף עם אחיו כשמשליחים אותו לתוך הבור? בטרם יקרב עליהם, הם רואים אותו מתנכלים להם איתו, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו, נשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלת ונראה מה היו חלומותיו. התכנון הזה נאמר איש אל אחיו, זה ביטוי שלכאורה כולל את כולם. המדרש כבר כאן מנסה לבודד את איש ואחיו ולומר שמעון ולוי, אותם שמעון ולוי משכם, הם אלה שכאן מואשמים בתכנון לרצח. אבל סתם קריאה פשוטה אומרת איש אל אחיו, כולם בסוד אחד רוצים להשליחו, ורק ראובן, דיברנו על זה כבר בעבר, ראובן מנסה להגיד בואו ננסה להציל אותו, נשליך אותו לבור ויד אל תשלחו בו. ואז יש את סיפור יהודה שמה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, הוא זה שמציע את מחירתו, וכל השאר היסטוריה. אני רוצה לעצור לרגע למה שלכאורה לא כתוב פה, לרגע שבו אנחנו רואים את יוסף בבור והאחים יושבים בצד, 10 אחים מטילים אח אחד לבורק, והוא נמצא בתוך הבור. אני רוצה להיכנס לשם איתו לרגע. מה הוא הרגיש? מה הייתה התגובה של יוסף בתוך הבור? את הקול שלו אנחנו לא שומעים כאן בכלל. שנים מאוחר יותר, כשהוא כבר יהיה משנה למלך מצרים, והאחים מוכי רעב מחפשים מזון, מטולטלים על ידי השליט המצרי שמתענה בהם, הם אומרים עוד פעם, איש אל אחיו, כמו אצלנו, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, אשר ראינו צרת נפשנו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. בבת אחת, 20 שנה מאוחר יותר, פתאום שומעים את הקול הזה, את הקול של האחים, הקול הזה בהתחננו אלינו. אנחנו מבינים שבתוך הבור הייתה זעקה נוראה, בתוך הבור שמפשיטים אותו וזורקים אותו, פתאום אנחנו שומעים שהילד צועק. ראובן ניסה להציל, אבל הוא לא שם. והפסוקים שאומרים לנו כאן אצלנו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויומר לא נקנו נפש. ואז שוב, ויומר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור. יש כאן תופעה לשונית שכדאי לשים לב אליה, פעמיים ויומר ברצף, ויומר ראובן לא נקנו, ואז עוד פעם ויומר ראובן אל תשפכו דם. אומר רבי דוד צבי הופמן, שהיה ראש בית המדרש לרבנים במאה ה-20 בברלין, הוא אומר ויומר, זאת חריגה. צריך להסביר מה קרה שם בשעת הזריקה לבור בין ראובן ותשעה מהאחים. הוא אומר את זה באמירה נורא פשוטה, ויומר הראשון של ראובן הוא מתווכח, והוא אומר, עומד מולם באומץ, ואומר, לא נהרגנו נפש, הוא לא שואל. הוא אומר, אני אח בכור, אני נושא באחריות ואני מודיע לכם, לא נהרגנו נפש, זוהי פסיקה של הבכור. והשלב הזה, יוסף בכלל עוד לא נמצא. זה יוסף שעוד מתקרב אל האחים, הוא עוד לא נמצא, הוא עוד רחוק. וככל שיוסף מתקרב, המתח עם ראובן גדל. הוא הבכור, והוא עומד כנגד האלימות שמבעבעת בלב של האחים השונאים, והם רואים, והם רוצים, הם רוצים להביס גם את ראובן, והוא קולט את זה. הוא קולט שהופך להיות כאן רצח, ואז הוא ממיר את הדברים שלו, ואומר הצעה חלופית, ויומר, אל תשפחו דם, השליחו אותו אל הבור ויד אל תשלחו בו. הוא מנווט אותם לאיזה קו הגנה מבחינתו, לא נהרוג, אבל לפחות אני אוכל להציל אותו אחר כך. האמירה של ראובן 20 שנה מאוחר יותר היא מאוד רצינית. הלא אמרתי לכם, אל תחטאו בילד, לא שמעתם. הוא מדייק, הוא לא אמר רק לא נהרגנו, הוא אמר אל תחטאו בילד. האחים שבועים בתוך השנאה, הם גם עיוורים וגם חרשים, הם לא שומעים לא את ראובן, והם גם לא שומעים את הזעקות של יוסף. גדולה שנאה מקלקלת את השורה. מכירת היוסף והאטימות המשפחתית תהיה סמל לכל הדורות, לכל הדורות. כשאנחנו קוראים פעם אחר פעם את סיפור מכירת יוסף, אנחנו מנסים להקשיב, לפתוח את העיניים ולהימנע מאותו עיוורון שמעוררת שנאת חינם.